עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.
הבית של החיילים, גלי צהל.
המטרה היחידה היא להעניק נחמה לנשמה הפועלת, סולידריות, שותפות גורל. וכולכם ברוכים. Greetings. שבח. אנחנו נפתח את השבוע בצוק העיתים, תמיד בתוכו נפתח אותו עם פרידה מאדם גדול. יום שני האחרון, שבוע שעבר, הלך לעולמו, בשוודיה, בסטוקהולם, בן 90, בן למאגרים יהודים מפולין, שחולל מהפכה בארצות הברית של אמריקה, וקראו לו ישראל גודמן יאנג, אבל כולם זוכרים אותו בתור איזי יאנג. איזי יאנג, גם איזי, גם יאנג. A revolutionary. מי שבעצם על הכתפיים שלו, בנוכחות שלו, בניהולו, התחוללה אחת המהפכות הגדולות והחשובות במאה ה-20, מהפכת הפורק מיוזיק. נכון? לא מהפכת הכתיפה פה, לא מהפכת הציפורנים שם, אפילו ממש מתחרה עם המהפכה הבולשביקית מבחינה של הפיכת סדרי עולם. הפורק רווייבל מובמנט, איזי יאנג, הוא היה שם, הוא היה הכוח המניע. כל כך הרבה אנשים ומוזיקאים ואנשי תרבות וחוקרים חייבים את כל תהילתם ואת כל הדרך שהם עשו לאותו איזי יאנג. כן? אני אולי יכול לזרוק שמות ככה, אולי נתחיל מהמוכרים פחות, בוב דילן. אבל מי שישב אצל איזי יאנג במרכז הפולקלור, הפולקלור סנטר, שהוא הקים בלב שכונת הגריניץ' ויליג' ב-1957, עוד לפני שהיינוקה דילן בכלל ידע מה זה, הוא הקים ברחוב מקדוגו, המקדוגו סטריט בגריניץ' ויליג' בניו יורק, את מרכז הפולקלור, מה נקרא פולקלור סנטר, חנות שמוכרת תקליטים, ספרים, כתבי עת, וגם היא פה לשם מפנה מקום, גם מזכירה את ה, את ה, את ה, את המרחב, את הספייס, לכל מיני עניינים. פעם עשו שם תחרות תספורות, פעם איזה מין קונצרט וזה, אבל בעיקרון, מקום מפגש למוזיקאים, לשוחרי תרבות. זה כל הסיפור. לא למד אקורדיון, לא בא ממיסיסיפי, נולד בניו יורק. והקים את הפולקלור סנטר מתוך שאיפה וידיעה והבנה עמוקה שהפולק מיוזיק זו המהפכה. הולכים אחורה כדי לתקן. ימן, we'll be talking about music as a roots. אל השורש. איזי יאנג, כל כך כואב הלב שהאיש הזה הלך. דייב ון רונק היה יושב בפולקלור סנטר.
Was a friend of mine. He was a friend of mine. Never had no money pay for his fine. He was a friend of mine.
was a friend of mine. Dave Van Ronk. זה הבן אדם, מנוע יותר ותיק מ-Easy Young, שהלך לעולמו שבוע שעבר, בסטוקהולם. עוד נגיע לסטוקהולם בשוודיה, איך הוא התגלגל לשם. אבל Easy Young נולד כמובן בניו יורק, בין למאגרים יהודים שהגיעו מפולין, זאת אומרת דור ראשון, מבחינה ילידית אמריקנית, וגם נוסעים אליו בארצות הברית, וזה גם עניין רציני לחקור ולעיין בו. אבל עיקר פעולתו הייתה שלישראל גודמן יאנג הייתה אוזן טובה כדי להבין שהמוזיקה העממית, מה אנחנו קוראים באנגליזית פולק מיוזיק, למוזיקה הזו יש כוח גם תרפויטי על הנפש וגם כוח שמפעיל את האנשים. ומעטים זוכרים, מדברים ככה, חושבים על ה-60s, נניח, עוד מהפכה מאוד מאוד גדולה, כמובן, שכוללת בתוכה גם את מהפכת הפולק, אבל כשחושבים על ה-60s, אז מה חושבים? חושבים וייטנאם, חושבים סמים, רוק אנד רול, כל הדברים, כן, היפי מובמנט, ונגד וור, ואהבה חופשית, והכל, ווודסטוק, וכל הפרוגרס, ומרד בדור ההורים, כן, כמו שכותב בוב דילן, ב-The Times They Are Changing, Your Old Road is Rapidly Aging, הוא אומר לדורות הקודמים, אבל למעשה, יריית הפתיחה, וזה מעטים זוכרים לדאבון הלב, יריית הפתיחה, או אחת מיריות הפתיחה, של התנועה הכבירה הזו, של ה-60s, הייתה על ידי איזי יאנג בכבודו ובעצמו. כאשר באפריל 1961, הוא הנהיג, יש אומרים 3,000, יש אומרים 2,000, ויש בטח אנשים שאומרים דברים אחרים. אבל הנהיג 3,000 ביטניקים, שהתאספו בוושינגטון סקוויר, בלב ליבה של גריניץ' ויליג' בניו יורק, כיכר וושינגטון, ב-1961, 9 באפריל. אני זוכר את היום הזה כאילו זה היה. הביא איתו 3,000 ביטניקים כדי למחות על הזכות להתאסף בכיכר בגריניץ' ויליג' בניו יורק ב-1961. לא הרימו שלטים נגד וייטנאם, לא דיברו על LSD, לא דיברו על מאו צ'דונג. אנחנו רוצים לשיר. אנחנו רוצים להיאסף, כמו שעשינו ב-17 השנים האחרונות, הם נשאו שלטים. אנחנו רוצים לשיר שירי פולק. אנחנו רוצים להביא מפוחיות, אקורדיונים, גיטרות, בנג'ואים, אוטו הרפ, דידלי בואו, קווקווים מעץ, תלבושות של מאגרים בולגרים. אנחנו רוצים להביא את זה לוושינגטון סקוויר פארק ולנגן ולשיר. זה, ככה התחילו ה-60s? כן, ככה התחילו ה-60s. בבקשה, תסתכלו בעיתונים. 3,000 ביטניקס. קראו לזה The Beatniks Riots. איך אפשר לקרוא לאנשים שבאים עם, עם, עם אינסטרומנטים מוזיקליים עתיקים ששווים יותר כאילו מפז, עם 4,000 מיתרים מכוונים על איזה אקורד מסוים ועם גיטרות, איך אפשר לקרוא לזה ריוטס? וככה הם באו ונאספו האנשים האלה בהנהגתו של איזי יאנג כדי למחות על האיסור של המשטרה בניו יורק לתת להם לשיר שירי עם. למה המשטרה אסרה על הפולקיסטים, על הפולקיז כמו שקראו להם, על הפולקניקס? למה אסרו עליהם לשיר שירי עם? למה? הם היו נאספים כל 60, מה שנקרא, כן? ושרים כמה שירים אחד עם השני כזה על הדשא. ואז יום אחד התקבל חוק בעיריית ניו יורק. מהיום כל בן אדם שרוצה, או קבוצה של אנשים שרוצה לעשות שימוש במרחב הציבורי, צריכה להירשם ולקבל אישור. אמרו הפולקיסטים, ברור, אנחנו בעד אישורים, אנחנו בעד פסים, אנחנו בעד בירוקרטיה, אנחנו הפועלים. תנו לחתום. הלכו, איזי יאנג הלך לעירייה בעצמו ואמר, תנו לי לחתום, אנחנו רוצים לאסף מיום שישי, קבלת שבת, לעשות ולנגן. אמרו לו בעירייה, לא, אין אישור. אמר, אין אישור? אוקיי, אין אישור.
Well, let's see who's got a request. Skidmore will do it for you.
You want this here red hat back?
Shine on the one that's gone and said goodbye.
¶¶
משטרת ניו יורק מאוד פחדה מאנשים כמו ביל מונרו, כמו דוק ווטסון, ששרו שירים כמו Blue Moon of Kentucky או Have a Feast Here Tonight, כפי שנקרא הטיון הזה. זו הייתה המחאה, זה בעצם אחת מיריות הפתיחה של ה-60s, הפגנות של תנועת, של חסידי הפולק, של הפולק כמובן, אני חוזר ואומר, זוהי מוזיקת עם, כן? לא מה קוראים בכל מיני קטגוריות מוזיקת עולם, מוזיקת עם, כלומר מוזיקת השורש של המקום שממנו אתה בא, והיא כוללת את השירים העתיקים שאין עליהם מה שנהפך בתעשייה, תעשיית ההון המוזיקלית לקופירייט, זכויות יוצרים, כן, ומישהו כתב, אני עושה קאברים. פה המוזיקה שייכת לכולם, כולם שרים את אותם אבות טיפוסים של ניגונים שבאו מן הסלעים, מן הערים, מן העמקים, מן הנהרות, אל הפועלים, אל החורשים, אל הנוטעים, ממש ככה מרגש. זה הדבר, וזה שמכיל, זה המוזיקה שמכילה את הסוד הגדול של החיים ושל המאבק עם, עם החיים. והמוזיקה הזו, בהקשרים של שנות ה-60, נתפסה אכן כ, כנושאת בשורת המאבק. לא סתם אסרו בעיריית ניו יורק ולא חתמו לאיזי יאנג על הטופס, על הזכות להתכנס בוושינגטון סקוויר פארק בגריניץ' ויליג' בניו יורק. הם פחדו. כן, משירים כאלה, כמו Blue Moon of Kentucky, כמו, כמו למשל השיר הזה, שמאוד מאוד מפחיד את הממסד תמיד. אחד מגיבורי הפולק ש... שבעצם חזרו לתודעה בזכות אנשים כמו איזי יאנג, ובמובנים היסטוריוגרפיים זכויות רבות 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 יש לאיזי יאנג בדבר הזה, למרות שדברים לא נוצרים על ידי אדם אחד, אם כי אישיותו של האדם בהיסטוריה היא דבר חיוני ביותר לגבי כל התרחישים, לא רק לגבי תחיית תנועת הפולק, וישראל גודמן יאנג, בין המאגרים שהגיעו מפולין לארצות הברית ונולד בניו יורק, פשוט לקח את הדברים האלה בצורה טוטלית, מתוך אהבה גדולה מאוד למוזיקת הפולק, בכל מקום שהוא היה, מתוך ההבנה הקריטית שהדבר הזה אסור שיעלם, הקים את אותה חנות, את הפולקלור סנטר, ולשם הגיעו הטיפוסים, גם אנשים שלא ידעו שבכלל יש צעירים בניו יורק בתחילת שנות ה-60 שמעניין אותם מוזיקת הרים שמאופיינת, הרי הרבה פעמים אנחנו שומעים את הכינורות האלה, אנחנו אומרים, רגע, זה לא מוזיקה של כל מיני רדנקס בארצות הברית וככה ובגטס זה כולם עושים בניגון את השימוש שלהם, אבל פה דווקא קרה מהלך מופלא של אנשים שבאו וביקשו קדמה ותיקון עולם, הבינו שמבחינה מוזיקלית יש להם ממש יש להם על האדמה, על הקרקע, כמה וכמה גיבורים וכמה וכמה סודות שתמונים בניגונים שהם עתיקים לגמרי, לא בבחונת עולם חדש. כן, זה לא עולם חדש טוטלי, מה שנקרא עולם ישן נחריבה ויש לנו עולם חדש, אנחנו כמאמר השיר, שגם הוא שיר פולק, שגם אותו שרו בפולקלור סנטר של איזי יאנג, ושם באו כולם. אז אמרנו דייב ון רונק ובוב דילן הצעיר, תכף נדבר ונתייחס אליו ביתר, אבל גם איזי יאנג היה כוח דוחף באיתור של מוזיקאי פולק ובלוז וגם ג'אז, כמו ממפיס ווילי בי וגוס קאנון שלא מזמן דיברנו עליו, והניו לוסט סיטי רמבלרס, להקת הפולק שנוסדה ממש תחת עינו הפקוחה וניהולו של איזי יאנג. הנה אחד מהניו לוסט סיטי רמבלרס, מייק סיגר שר את השיר עם האוטו הרפ לזכרו של איזי יאנג.
Sorrow, I've seen trouble all my days. I bid farewell to old Kentucky, the place where I was born and raised. For 6 long years I've been in trouble, no pleasure here on earth I found. For in this world I'm bound to ramble, I have no friends to help me now.
סארו, מייק סיגר, עליו השלום. וזה לזכרו של איזי יאנג, והפולקלור סנטר שהוא פתח, וכל תנועת הפולק, שהיא כמובן קשורה קשר הדדי, קשר נובע, לא הדדי, נובע, של לכל מה שקרה בעולם הבלוז. זאת אומרת, בלי אנשים כמו איז יאנג, שאומנם ראו כמו אלן לומקס, כן? אנשים כאלה שראו את הפעולה שלהם כממש מצילה עולמות, גם אנשים. ולא סתם ההפגנות הללו בפארק וושינגטון סקוואר, כיכר וושינגטון בניו יורק, הצליחו, והמשטרה נסוגה, וניתנו האישורים להתכנס ולשיר שירי פולק. והחיים בגריניץ' ויליג' נמשכו, ולמעשה התחילו. מדברים על 61, זה תחילת ה-60s. 1961, זו גם השנה שבוב דילן המסתורי מגיע לעיר ניו יורק. אחד המקומות הראשונים, הוא כותב את זה בכרוניקות. עוד שאין להסתמך. אבל זה ידוע מן המפורסמות שהוא מגיע אל הפולקלור סנטר שאיז יאנג. אגב, כתוב שמה באותיות קידוש לבנה, כמו שקוראים, פולקלור סנטר, ישראל, גודמן, יאנג. זה נוכחות. וכבר דיברנו על ה-blacks plus Jews equals blues. קיצור, לימים, אם אתם זוכרים, מרטין סקורסזה, הבמאי המהולל, הוציא את הסרט הדוקומנטרי המהולל על בוב דילן המהולל ב-2012. נקרא No Direction Home. ושם הוא כמובן הלך וראיין את איזי יאנג. ואיזי יאנג אומר שם דברים מאוד מאוד יפים, ואפילו משובבי לב, על אותו צעיר, בוב דילן, בן 20-19, שמגיע אל הפולקלור סנטר ופוגש את איזי יאנג. אז אני אקרא לכם את התרגום העברי של מה שהוא הולך להגיד, ואז אני אשמיע את הדיבור שלו. דילן תמיד טען שכשהוא שמע אותו ממש מצעירות, היה לו קול, הוא אמר, כמו של בולדוזר, משהו חופר כזה, מאוד אורתודוקס. על כל פנים, איזי יאנג, שהוא פגש את דילן הצעיר בגיל 20, הוא אמר את הדברים הבאים למרטין סקורסזה ב-2012. הוא אמר, הוא לא נראה לי אז פראי, נראה כמו נער רגיל, לא הייתה לו נוכחות בולטת, דילן, כן? לא הייתה לו נוכחות בולטת. והוא אמר לי, שמע, יש לי כמה שירים, רוצה לשמוע? Oh my God, אומר איזי יאנג, תבוא מחר, לך מפה. לא, אני לא, 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 אומר לו דילן, אני רוצה לשיר לך שיר. אז נתתי לו, אומר יאנג, לשיר לי שיר אחד, ואז אהבתי אותו. ואז הוא חזר, וחזר, ושוב חזר. ואז התחלתי להצביע עליו לאנשים, אתם רואים, אמרתי, את הבחור הזה מאחורה, קוראים לו בוב דילן, אתם צריכים להקשיב לו, הוא כותב שירים, שירים טובים, הוא די בסדר. הוא אמר לי שמעולם לא שמע את הביטוי, זה איזי יאנג, מספר על דילן. שדילן אמר לו שהוא מעולם לא שמע את הביטוי פורק מיוזיק לפני שהוא הגיע לניו יורק. What a bullshit, אומר איזי יאנג. My God. דילן אמר לי שהוא לא ראה אף פעם בן אדם מנגן בנג'ו לפני שהגיע לניו יורק. הוא לא ראה את כל הדברים האלה לפני שהגיע לניו יורק. ורק ההגעה לניו יורק פתחה את עיניו, והפולקלור סנטר כמובן, זה אני. מה זה בכלל פורק מיוזיק? ואחרי שהוא גר וחי כל החיים על נהר המיסיסיפי וכל זה. עכשיו, איזי יאנג מחזיק דף מול מרטין סקורסזה וקורא מתוך היומן שלו את מה שהוא כתב מרשמי השיחה עם דילן. אז הוא כותב ככה, שדילן מספר לו. נולדתי בדולוס מנסוטה 1941. עברתי לגלופ ניו מקסיקו. מאז ועד עתה חייתי באיווה, דרום דקוטה, בקנזס, צפון דקוטה למעט זמן. התחלתי לנגן בקרנבלים כשהייתי בן 14 על גיטרה ופסנתר. ארוולה גריי, בליינד ארוולה גריי, לימד אותי לשיר בלוז. זמר רחוב עיוור משיקגו, בערך לפני 4-5 שנים. הוא הכיר בזמנו אדם בשם מנס ליפסקום מנבסוטה, טקסס, והקשיב לו די הרבה. פגשתי אותו, אומר דילן, דרך הנכד שלו, מוזיקאי רוקנרול. עכשיו, עוצר איזי יאנג. שמעתי את ארוולה גריי בשיקגו, מנס ליפסקום בטקסס. הייתי אמור להבין את זה מיד. הוא עובד עליי. He's bullshitting me. רק מאוחר יותר נודע לי שדילן שאל 400 תקליטים מטוני גלובר או משהו כזה. תקליטים שהוא טרם החזיר עד היום. אז אני הייתי קורבן של מתיחה. ואני גאה בזה. בגלל שהבחור כתב שירים טובים ולא אכפת לי מה הוא אמר לי.
He didn't look wild or... He looked like an ordinary kid. He didn't have the commanding presence. And he said, listen, I got some songs I want you to hear. So I said, oh God, can you come tomorrow? I said, get out of here. I said, no, I want to sing you a song. So I let him sing the song, then I kick him out, then he comes back, then he comes back, then he came back. And then I started pointing people. I said, listen, see that guy in the back room? His name is Bob Dylan. You should listen to him. The guy's writing good songs. He's terrific. He told me he never knew the word folk music before he came to New York City. What bullshit, God. And he'd never seen somebody playing a banjo before he came to New York City. And he'd never seen all these things before he came to New York City. It opened his eyes up wide to what folk music is after having lived on the Mississippi River and everything. I was born in Duluth, Minnesota in 1941, moved to Gallup, New Mexico, then until now, lived in Iowa, South Dakota, Kansas, North Dakota for a little bit. Started playing in carnivals when I was 14 with guitar and piano. Arvella Gray taught him blues songs. Blind street singer from Chicago about 4 or 5 years ago. Used to know a guy named Mance Lipscomb from Navasota, Texas. Listened to him a lot. Met him through his grandson, a rock and roller. Now, listening to Arvella Gray in Chicago, Mance Lipscomb in Texas, I should have figured out right away he's bullshitting me. And I only found out later that he had borrowed 400 records from Tony Glover or something like that, which he still hasn't returned, and things like that. So I was a setup, a very easy setup, and I'm proud of it because the guy wrote good songs. I didn't care what he was telling me.
Above me that endless skyway, I saw below me that golden valley. This line was made for you and me. This land is your land and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land is made for you and me. Bright sands of your diamond deserts, and all around me a voice came to sing it, sing it. This land was made for you and me. This land is your land and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Early one morning, I was strolling with your wheat fields waving and your dust clouds rolling. As the fog was lifting, my voice comes chanting. This land is yours. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me.
כמובן, This Land is Your Land זה וודי גת'רי, וזה בהקלטה בתוך הבוטלג השביעי של בוב דילן, כפי ששמעתם בהופעה חיה, וכשמדברים ככה על דילן ועל המפיקים שלו ועל דרכו ומי פינה לו דרך ומי סלל לו וכל האנשים שהוא למד מהם, מי וודי גת'רי, וזאת אומרת, הסיפור הוא כל כך גדול, ואיזי יאנג הוא לא רק השפיע, זאת אומרת, הוא לא רק יצר את דילן, אפשר לומר, הוא זה שסידר לו וארגן, פרומוטר, אדבוקט, טוטלי, את ההופעה הראשונה של דילן בניו יורק, ההופעה הגדולה שלו בקרנגי הול, שהייתה ב-4 בנובמבר 1961. This Land is Your Land ששמענו עכשיו, זה מההקלטה הזו. וכל זה הוא חייב לאיזי יאנג, לישראל גודמן יאנג, אבל זה לא, אבל דילן, כשהוא הגיע אל הפולקלור סנטר, אל אותה חנות שפתח איזי יאנג ב-1957, הוא כבר הכיר שם את מי שהיה גדול ונחשב ממנו, את דייב ון רונק. דייב ון רונק אמר לדילן, בוא תופיע בבית הקפה פה באותו רחוב, במקדוגל סטריט, שנקרא גזלייט, שאנחנו מכירים אותו, כי כולם הופיעו בגזלייט, וגם דילן. ב-61 ולאורך השנים שבהם הוא היה התבסס בניו יורק. רגע, שיעול. עכשיו, איזי יאנג לא סתם דיבר על דילן, אהב אותו וראה את באמת את גולת הכותרת בזהויו של הבן אדם ותמיכתו. גם דילן גמל רבות לאיזי יאנג. קודם כל הוא כתב שיר שנקרא Talking Folklore Center Blues, שיר מאוד מאוד יפה, אבל דילן אף פעם לא ביצע אותו. אמן. בקרוניקלס, בכרוניקות של בוב דילן, הוא כותב די בהתחלה על הפגישה עם איזי יאנג בניו יורק, והוא אומר שהוא הגיע אל הפולקלור סנטר ברחוב מקדוגו, שזה נמצא ברחוב בליקר לרחוב מספר 3. החנות הקטנה, כותב בוב דילן, שכנה בקצה של מערכת מדרגות. ולמקום היה איזה חן עתיק. עכשיו אני מבקש שתזכרו בכל מיני בתי מדרגות, בבתים ישנים כאלה, מעץ. לשם מגיע דילן. זה היה כמו בית תפילה נושן, אול צ'אפל, כמו מוסד בגודל קופסת נעליים. וואו, שו בוקס. מרכז הפולקלור מחר ודיווח על כל דבר שקשור איכשהו למוזיקת פולק. בחלון הרחב מזכוכית רקועה הוצגו תקליטים וכלי נגינה. אחרי הצהריים עליתי במדרגות ושוטטתי בפנים. כן, דילן בן 20, ניו יורק, פולקלור סנטר. עברתי על דברים ופגשתי את איזי יאנג, הבעלים. יאנג היה חובב פולק מהזן הישן, ציני מאוד, הרכיב משקפי קרן כבדים, דיבר במבטא ברוקלינאי כבד, לבש מכנסי צמר, חגורה דקיקה ומגפי עבודה, עניבה ברישול מלוכסן, קולו היה כשל דחפור, ותמיד נשמע רועם מדי בחדר הקטן. איזי תמיד היה נסער קלות מדבר זה או אחר. היה לו מזג טוב אך מבולבל, למעשה הוא היה רומנטיקן. בעיניו מוזיקת פולק נצצה כמו הרמה של זהב, גם בעיניי. המקום היה צומת דרכים לכל פעילויות הפולק שאפשר להעלות על הדעת, ובכל שעה נתונה אפשר היה לראות שם זמרי פולק בלתי מתפשרים. היו כאלה שאספו שם את הדואר שלהם. יאנג ארגן מפעם לפעם קונצרטים של פולק בהשתתפות אומני פולק ובלוז שהאותנטיות שלהם לא הייתה מוטלת בספק. הוא היה מביא אותם מחוץ לעיר להופיע בבית העירייה או באיזו אוניברסיטה. בזמן זה או אחר, ראיתי, אומר דילן, ראיתי במקום את קלרנס אשלי, גוס קנון, מנס ליפסקומב, טום פיילי ואריק דרלינג. היו שם גם הרבה תקליטי פולק איזוטרים, שלכולם רציתי להאזין, ספרי תווים נכחדים מכל המינים, שירי ימאים, שירים ממלחמת האזרחים, שירי בוקרים, שירי קינה, מזמורי כנסייה, שירים נגד החוקים הגזעניים של הג'ים קרו, שירי איגודים מקצועיים, ספרים ארכאיים על אגדות עם, עיתונים מתפוררים, אלוני תעמולה על הכל, מזכויות הנשים ועד הסכנות שבצריכת אלכוהול.
Jesus today, let him show you the way. You're drifting too far from the shore. Out on the perilous deep, where danger silently creeps and storms. Come to Jesus today, let him show you the way. You're drifting too far from the shore. Why meet a terrible fate? Mercy's abundant. Turn back. seas for sure. Come to Jesus today.
Let
him show you.
לשים את ה...
You're drifting too far from the shore.
כן, ביל מונרו and his blue grass boys. טוב, זה הפטיפון הזה נכנס עכשיו בסערה, שיר נצרני, אבל הוא כמובן מספר את ההתרחקות של האדם ממחוז החפץ ובקשת הגאולה שלו, זה Drifting Too Far From The Shore, אחד השירים הראשונים שהקליט גם בוב דילן בשחר הימים. זה מעניין, יהודים שנמצאים, בני מאגרים שנמצאים בחוף המזרחי בניו יורק בזמן ראשית הימים, כן, ראשית ה-60s, ופועלים בתחום הפולק, מוזיקת העם, שהיא איננה המוזיקה העממית שלהם, מבחינה, ככה נקרא לזה, עם מטילים, מפשפשים לאחור. ודילן, וגם איזי יאנג, וגם אנשים רבים וטובים אחרים, כמו קנת גולדסטין, שרק לפני כמה זמן למד אחד הפולקלוריסטים הגדולים שישב בפנסילבניה, 20 שנים חקר פולק, אבא של ג'ה ליווי, מהרגה, הלך לעולמו בשנות ה-90, גם יהודי רצית, תיאודור ביקר, כל האנשים הללו שרו, התעמקו, הנחיכו והנציחו את מוזיקת העם הזו, כאילו הייתה שלהם, גם יכלו לשורר על Drifting Too Far From The Shore, שזה שיר כנסייתי, לא הייתה לדילן בעיה לעשות את זה, ולא הייתה בעיה לאיזי יאנג, שהיה ללא ספק, מה זה ללא ספק? ללא ספק זה, ספק מוטל על השימוש של ללא ספק, מוכח, עובדתית. היה בן אדם שהיה קשור גם לשורשיו. היהודים לא התחבא באיזה מין התבוללות, ולהפך, הפולק, פעולת הפולק, החשיפה של מוזיקת העם, היא לא משהו שאפשר לעגל אותו או לקנות אותו. אתה מוצא את עצמך בתוכו, גם אם השיר מגיע מימים רחוקים, מאוקיינוסים עמוקים, שלא שטנו בהם. ולכן, עכשיו אנחנו נשמע את בוב דילן מההקלטה ב-4 בנובמבר 1961 בקרניגי צ'פטר הול, הופעה שסידר איזי יאנג לבוב דילן ואמר לו יאללה תשיר, והוא שר את השיר של בוקה ווייט, Fixin' To Die.
Children cry. It's a funny old road, Lord, I just can't see no end. Lord, it's a funny old road, Lord, I just can't see no end. That's why I can't help but believe I'm fixing to die. Lord, I'm feeling funny in my mind, Lord, I believe I'm fixing to die, fixing to die, fixing to die. Lord, I'm feeling funny in my mind, Lord, I believe I'm fixing to die, fixing to die. Well, I don't mind dying, but I hate to leave my friends behind.
קרניגי הול. תחילת הקריירה של בוב דילן, זכות איזי יאנג, מסדר לו את ההופעה הזו, מול קהל חי, בקרניגי צ'פטר הול, ב-4 בנובמבר 1961. כבר ככה לראים את הישורת האחרונה, אני יכול להגיד, לא הקיפון הוא לא גס קאנון ולא פירי לואיס ולא הפי טראום ולא ג'וני גיבון ולא ממפיס ווילי בי ורק הלבר רוסקו הולקום והקארטרים וכל אלה, ולכן אנחנו נידרש לעניין הזה בהמשך השבוע, אם כי מחר להודעה למאזינים ולשומרות, מחר לא יהיה שידור של ענייני בחירות, אז אנחנו נשתמע מהאיזה שלישי ואז אנחנו נגמול לאיזי יאנג את מה שלא הספיקונו היום וזהו. אז תודה רבה לשקד הילה שובל, תודה רבה למור ארטוב סלאסי, תודה רבה על הסאונד, ואנחנו סוגרים עם ה-New Lost City Ramblers, Little Birdie.
Sing me your song. A short time for to be here and a long time to be gone. Married woman, come and see what you done. You have caused me for to love you.
סיטי רמבלרס, שאני אוכל חלוץ בכל התנועה הזו שהוא נגע תחת איזי יאנג. נשמע עוד משהו קצר קצר ונשתמע בשלישי.
שנתיים וחצי חיכינו לו, והנה, בסוף הוא בא.
מי השחרור?
כמעט. הזימון לכנס המשתחררים, של צה"ל ואגף הקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
רגע, אני לא קיבלתי.
אולי החליטו להשאיר אותך בצבא ללא הגבלת זמן. סתם. אם נותרו לך פחות משלושה חודשים לשירות, עמוד על זכותך לקבל זימון מהשלישות.
האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
מבוסס על מקרה אמיתי.
נסענו על כביש 4, והילד לא הפסיק להתלונן שהוא לא מרגיש טוב. אז החלטתי לעצור לרגע בצד. יצאתי מהרכב, ואז...
בכל שנה נהרגים ונפצעים קשה עשרות נהגים ונוסעים ברכב ובסביבתו, כתוצאה מהעצירה בשוליים. בואו נעצור את זה כאן. לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה של תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה.
נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
מיד אחרי